אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, ושלום לעדי גטניו. עדי היא דירקטור of crypto desk and liquidity management. אמרת לי להגיד את זה באנגלית, כי אין לזה תיאור בעברית, נכון?
נכון, זה קשה, קשה לעברת, קשה לעברת. נכון. מדויק מאוד.
אז קודם כל, בוקר חורפי, אני כבר חייב להתנצל על הצרידות שלי, אין מה לעשות. הגשם הגיע גם אלינו.
באנו בעין השערה.
בעין השערה, אנחנו מקליטים בבוקר, שבו הגשם לא מפסיק לרדת, הבוקר היחידי שבו מוכרים מטריות בישראל.
ממש ככה.
ללא ספק. אז עדי, קודם כל אני נורא מתרגש באמת שאת הגעת לכאן, כי באחד מהפרקים הראשונים שלנו, של הפודקאסט, מי שיחפש יוכל למצוא את זה, יש פרק עם יוני אסי, אבל מאז איתורו לא הייתה בפודקאסט, ומאז איתורו הפכה להיות משהו גדול ומשמעותי, וחברה מונפקת, ציבורית וכן הלאה. אז אני רוצה דקה לפני שאנחנו מתחילים וניכנס לסיפור האישי שלך, בואי נספר כמה מילים על מה זה איתורו, מה היא עושה, מה הסיפור הייחודי שלה.
מהמם. אז באמת, למי שלא מכיר, איתורו היא פלטפורמה למסחר. היום באיתורו אתה יכול בעצם לסחור בקריפטו, כמובן, אבל גם במניות, בסחורות, ב-ETFs. זה באמת one-stop shop למגוון נכסים. בצורה שהיא מאוד friendly user, ובעצם ה-added value, הייתי אומרת המרכזי של איתורו, זה באמת שזה לא רק פלטפורמה למסחר, יש לה גם את האספקט החברתי, אז גם יש פיד שאנשים אומרים מה שהם חושבים על ההשקעות, ויכולים לשתף את התיאוריית ההשקעה שלהם, אבל בנוסף לזה יש מה שנקרא copy portfolio, שזה בעצם, אני נגיד עדי, אני לא יודעת במה כדאי לי להשקיע, ואני לא כזה בעולם של שוק ההון, אבל אני רואה שאתה, ניר, עשית תשואות מדהימות לאורך השנים.
אני לא עושה תשואות מדהימות.
It's not an investment advice.
תכף אני אספר לך על זה משהו, אבל כן, אני לא עושה תשואות מדהימות, חברים, ואף אחד לא יכול לעקוב אחרי מה שאני עושה, כי אני פשוט לא עושה את זה, אוקיי, כן, אבל נניח,
אבל
יש,
נניח, ש...
נניח יש סוחר, שהוא סוחר מאוד טוב, הוא מציג בעצם את הצורה שבה הוא סוחר, אוקיי?
נכון, אתה בעצם, אתה רואה ממש את הטרק רקורד שלו לאורך כל התקופה, ואז אתה יכול, ואתה רואה גם את רמת הסיכון של ההשקעות שלו, ואז אתה בעצם יכול להחליט שאתה רוצה לעשות קופי, ובעצם כל פעולה שהוא עושה, אתה בעצם מחכה ועושה את זה באופן יחסי, אתה מחליט כמה כסף אתה רוצה להשקיע בקופי הזה. אז זה דבר אחד ייחודי, ודבר שני ייחודי זה שבאמת נגיד אני רוצה היום חשיפה למטבעות קריפטו בעולמות ה-AI, אז יש לך פורטפוליוז כאלה בתוך איתורו, שזה בעצם נותן לך חשיפה על בסיס תחום עניין מסוים, כמו AI, כמו גיימינג, כמו פשוט המטבעות הגדולים, ואתה יכול להשקיע סכום, ואתה מקבל חשיפה לפי איזשהו נרטיב שמעניין אותך. היום איתורו בעצם פועלת ב-75 מדינות, היא regulated company, אנחנו regulated באירופה, ב-UK עם FCA, באסיה, ב-UAE, זאת אומרת, יש לנו outreach מאוד גדול גלובלי, יש עוד, לא מניתי את הכל.
75, מנית 3, אנחנו לא נמשיך.
לא, זה הרגולציות, זה לא המדינות. גם בארצות הברית, בסינגפור, זאת אומרת, באמת...
הרבה מאוד מדינות.
הרבה מאוד מדינות.
ובעצם איתורו הייתה חלוצה של הדבר הזה שנקרא קופי טריידינג, היכולת בעצם לבוא ולהסתכל על משהו שמישהו אחר עושה, איך הוא משתמש בעצם בתיק שלו, מה הוא קונה, מה הוא מוכר, והיכולת שלך כבן אדם שפחות מבין להגיד, טוב, אני מחכה את הדבר הזה.
נכון. זאת אומרת, זה נותן בעצם כלים לשני הצדדים, נכון? זאת אומרת, מי שעושה מאוד טוב, זה בעצם, אתה יודע, זה כמו להקים איזושהי קרן, רק בתוך איתורו, ואתה מקבל את המשקיעים על בסיס הביצועים שלך. אז זה גם נותן למי שרוצה בעצם להקים קרן, אפשר לקרוא לזה בצורה מאוד פשוטה על הפלטפורמה, וגם ליוזר שפחות באמת מבין, יכולת אקטיבית לבחור במה אתה רוצה להשקיע, על בסיס הביצועי עבר של אותם ה... פופולר אינבסטורס, הייתי קוראת להם.
עכשיו, דיברנו הרבה על מניות, אבל צריך להגיד שאיתורו היא בעצם גם ההקמה שלה וגם ההתבססות שלה היא שזורה מאוד חזק בקהילת הביטקוין הישראלית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיוני היה אחד מהמקימים של איגוד הביטקוין הישראלי. אני חושב שמי שמאזין לפרק הזה מכיר גם את הסיפור שבעצם ויטליק בוטרין הגיע כאן לישראל בהזמנתו של יוני, ויחד עם מני רוזנפלד ורון גרוס ואחרים ניסו לפתח בעצם את כל הדוטקוינס, מה שבעצם בסופו של עניין הוליד את הסיפור של איתריום. זאת אומרת, יש כאן איתור מאוד 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 קשורה לעולם הביטקוין ולעולם הקריפטו הישראלי.
נכון. אז באמת ויטליק ישב במשרדים של איתורו, ושם הם ביחד כתבו את ה-white paper של ה-colored coins, ובאמת איתורו הייתה, אני חושבת, מבין הפלטפורמות הראשונות להציע מסחר בביטקוין. התחלנו בעצם להציע ללקוחות, עוד פעם, זה עם ממשה גם מאוד מאוד user friendly, אני חושבת שזה מאוד חשוב להבין את זה, כי ב-2013 כבר לקוחות של איתורו יכלו לקנות ביטקוין. שבק דן, כאילו, ה-UI והעולם של הקריפטו היה
מזעזע.
מזעזע, to say the least.
כן, כן.
אז באמת, איתורו הייתה מבין הפלטפורמות הראשונות שמנגישה בצורה מאוד נוחה וידידותית את עולם הקריפטו ללקוחות, ובאמת ב-2013 אני לא חושבת שהיו הרבה פלטפורמות שעשו את זה. וזה גם, אתה יודע, זה באמת נתן לנו איזשהו אדג' בעולם הזה. כן.
אז תגידי, בעצם איך, תספרי לי קצת על עצמך, זאת איך מגיעים לתפקיד הזה שנקרא, לתפקיד הזה, לניהול של דסק הקריפטו וכל נושא הנזילות של איתורו, זאת אומרת, מאיפה את הגעת לעניין הזה?
אוקיי, אז אני בהשכלתי רואת חשבון.
תראי, איך כאילו בן אדם אומר לעצמו, וואלה, אני רוצה להיות רואה חשבון, או שזה עובר במשפחות, איך זה עובד?
לא, זה לא עובר במשפחות, אני יחידה במשפחה שאני...
כן? מה, אז כאילו, איך זה?
לא יודעת, זה... וואו, זה רציתי כלכלה, אבל פרקטית.
כן.
וזה באמת, זה באמת כזה, זה נשמע נורא משעמם, אבל זה נותן הרבה כלים.
אוקיי.
לפודקאסט אחר, ליום אחר.
לפודקאסט רואה החשבון שלנו.
כן, בדיוק. אז באמת...
וההתחלה שלך בעצם הייתה ב-iAngels.
אז הייתי לפני זה ב-UI, עשיתי את ההתמחות, הייתי בייעוץ הכלכלי של UI, ואז בעצם החלטתי שאני רוצה לעשות שיפט לעולם הטק. כן. עבדתי הרבה עם חברות לואו-טק, ואז באמת הגעתי ל-iAngels. iAngels זה פלטפורמה להשקעות בסטארט-אפים, סטארט-אפים ישראלים, שבעצם משקיעים כשירים מכל העולם, יכולים לקבל אקסס ולהשקיע בעצם בסטארט-אפים ישראלים. הייתי אנליסטית בעולמות הפינטק, עשיתי דידי על סטארט-אפים בעולמות הפינטק, ואז עשיתי את האנליזה על חברת סימפלקס, שבעצם נתנה אפשרות סליקה של כרטיס אשראי, לקנות קריפטו בעזרת כרטיסי אשראי, ולא ידעתי מה זה קריפטו, והתחלתי ממש to dig in.
סימפלקס באמת אחת מההצלחות, נמרוד לאה, ואחת מההצלחות הראשונות של עולם הביטקוין והקריפטו הישראלי, נמכרה לחברת נווה, עד היום מרכז הפיתוח נמצא כאן בארץ.
נכון. נכון מאוד. אז התחלתי ככה, כחלק מהדידי, אתה יודע, אתה צריך להבין על מה אתה חוקר, התחלתי ככה ממש לנבור במה זה קריפטו, and I got hooked. היה לי מין תחושה, למי שראה את הסרט Fight Club, ממש הרגשתי שזה, מאוד התחברתי לזה, זאת אומרת, לקריפטו ברמה הפילוסופית, ש- you own your own money, אתה לא צריך לתת, אני לא איזה מרדנית גדולה, כן? אבל זה באמת כסף שלי, ואני יכולה לעשות איתו מה שאני רוצה, בלי כל הזמן לתת, דין וחשבון, למי אני מעבירה, למה אני מעבירה, ומאוד התחברתי לזה. בסדר? ואז, לימים עברו וניהלתי את הכספים של האנג'לס, ובעצם עשינו את ההשקעה הראשונה שלנו ב-ICO ב-2017. זה היה פעם ראשונה שממש ככה נגעתי בקריפטו. עשינו את ההשקעה את ה-ICO, והיה ביקוש מאוד מאוד גדול מהצד של המשקיעים שלנו.
עשיתם את ה-ICO של קין, שהיה מאוד מוצלח, אבל שהחברה לא סיימה באותה הצלחה.
נכון, אבל ה-ICO היה מאוד מוצלח, והביא הרבה טראקשן ועניין של משקיעים לאסט טייפ הזה, ובעצם הקמנו את הקרן קריפטו הראשונה בישראל, שהשקיעה בעצם גם בליקוויד אינבסטמנטס, אוקיי, ב-ICOs, וגם באקוויטי. זאת אומרת, עשינו גם השקעות ב-GK8, ב-First, שאחר כך גם נמכרו לפיירבלוקס. אז באמת זה היה כזה מודל היברידי.
אבל גם במקום הזה את מגלה את את הקשיים ממש כיוון שאת hands on בעצם על הכספים, אז את מגלה את ממש את הקשיים האמיתיים ממש בטיפול היומיומי של הכספים.
וואו, וואו, זה היה תקופה, זה באמת הייתה תקופה משוגעת. אתה יודע, זה היה לקום באמצע הלילה כדי להשתתף ב-ICOs והכל כזה באמת עם UI נוראי. היה, אני ממש זוכרת שפתאום היינו עובדים עם מטאמאסק, גם עם היה כל מיני ארנקים, ופתאום אין לך בלנס. פתאום, סתם, אתה נכנס רגיל למחשב, ואז אין לך היום את הסקילס שיש לך, כאילו, אין לך אז את הסקילס שיש לך היום, ואז אתה אומר, רגע, איפה הכסף? ואז אתה פתאום מתחיל לעבוד עם הסיד, ו-to recover את הוולט, וזה סתם, זה רק ענייני UI, זה לא באמת שהכסף לא שם. אבל זה היה באמת, זה היה מסחר בבורסאות כאלה, עם ממשקים נוראים.
אבל זה חוויה מאוד מלחיצה, שפתאום אין לך בלנס. מה עושים?
קודם כל, you dig in.
קודם כל, איך מנהלים את הרצון לצרוח ולהגיד, אלוהים, איבדתי את כל הכסף?
לא, זה לא באמת, אני לא באמת חשבתי שאיבדתי את הכסף. ידעתי שזה רק עניין UI. אבל כן, אבל זה, אתה יודע, וזה פתאום לבצע העברות בקריפטו, פעם ראשונה. זה מביא איתו הרבה אתגרים, הרבה עניין והרבה אדרנלין גם. ואני אוהבת את זה, זאת אומרת, אני אוהבת את עבודה דינמית, אני אוהבת עבודה שזה לא כזה קו ישר, אני אוהבת את ה-ups and downs האלה, ובאמת אני חושבת שבאותה תקופה של הקריפטו זה היה תקופה מטורפת. וזהו, ואז בעצם הייתי גם, לא משנה, הייתי בהיריון עם הילדה הראשונה שלי, יצאתי לחופשת לידה, חזרתי מחופשת לידה, נכנסנו לבר מרקט, ואז בעצם היינו פחות אקטיביים, ועזבתי בעצם את האנג'לס, ואני זוכרת ממש שהייתי צריכה לקבל החלטה, אם אני ממשיכה עם עולם הקריפטו, שאני עוד פעם באמת מאוד מאוד האמנתי בו, או שאני הולכת לעולם ההשקעות הטרדישנל, לאו דווקא בעולם הקריפטו. וזה היה אז תקופה שזה לא היה ברור כמו היום, שאתה אומר, אוקיי, זה סייקלים, זה בר מרקט, זה יהיה, זה יעבור, אבל ביטקוין is here to stay. זה לא היה כזה חד משמעי שקריפטו ימשיך ויגדל. ואז אני זוכרת שאני אומרת, לא, זה אני מאמינה בזה באמת, ואני עושה בטינג על האינדסטרי הזה, ואז בעצם הצטרפתי לאיתורו, הצטרפתי לאיתורו אקס, שזה בעצם היה הבורסה למסחר יותר סופיסטיקייטד, כמו שיש קראקן וקראקן פרו, או קוינביס וקוינביס פרו, זה בעצם היה הסופיסטיקייטד טריידינג של איתורו, אבל בעצם זה היה הבסיס, אבל ה-added value האמיתי של איתורו אקס, זה היה כל העולמות של ה-tokenized assets. היה לנו שם מסחר גם ב-FX וגם
מטבעות, זאת אומרת ממש
מטבעות, גם הנפקנו את המטבעות האלה, והיית יכול לסחור בהם ב-Toro X. היה לך סילבר וגולד שטריידד 24/7, וזה היה, בוא נגיד, מאוד מאוד innovative back then.
זהו, זה קצת הקדמתם את זמנכם, אם אנחנו מדברים היום עכשיו על טוקניזציה, על טוקניזציה של נכסים בתור טרנד ב-2025, איתורו אקס היה ב?
ב-2020.
אוקיי.
וזה באמת, זה היה קצת יותר מדי מוקדם לשוק. ובעצם איתורו אקס, הבורסה, אנחנו היא לא פעילה היום. היה גם פעילות של ארנק, זאת אומרת, גם מעבר לאיתורו, הפלטפורמה, יש היום גם ארנק שאיתורו מספקת ללקוחות שלה.
זאת אומרת, איתורו אקס הפסיקה לעבוד, אבל הארנק שגיבה את איתורו אקס...
איתורו אקס הבורסה, לא האנטיטי.
כן.
איתורו הבורסה הפסיקה, והארנק היום בעצם עדיין קיים ופעיל. ובעצם היום, going back לאיתורו, אז באמת... אמרנו שאיתורו בעולמות הקריפטו...
עוד דבר אחד שעשיתם באיתורו אקס, שגם כן היה יחסית ראשוני, זה היכולת לסחור 24/7, מה שאנחנו רואים עכשיו ב-tokenized assets.
נכון.
ואנחנו לא רואים בבורסות, זאת אומרת, בבורסות הן נסגרות בערב.
נכון.
בסופי שבוע בלי מסחר.
נכון, וגם היום, דרך אגב, על איתורו הפלטפורמה, אתה יכול לסחור כרגע 24/5, מניות, בעצם את כל ה-S&P 500. לא בטוקניזציה, אבל בעצם כן, אנחנו היום מאפשרים את המסחר הזה. וזה נכון בוא נגיד, העולם של ה-24/7 יגיע לשם. עוד חצי שנה, עוד שנה, כן טוקנייז, לא טוקנייז, זאת אומרת, לגמרי העולם הולך לשם. אבל העולם לא היה שם כשאנחנו עשינו את זה, וזה היה מאוד, איך אני אומר את זה?
אולי אחד שאני, תני לי שנייה אחת דווקא מנקודת המבט שלך, זאת אומרת, את יודעת, אני שמעתי על לא מעט הסברים ללמה צריך מסחר 24/7, כי יש מי שיגיד, בוא נזה מהגיע, למה אני צריך לסחור בלילה, בשביל מה צריך את הדבר הזה? שמעתי הרבה מאוד הסברים על price discovery וכן הלאה, אבל זאת אומרת, מה הצורך הזה באמת במסחר ב-24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע?
כי דברים קורים.
אוקיי.
דברים קורים.
בואי נסביר את זה לרגע
טראמפ עושה עכשיו ציוץ, בסדר? כן. הוא אומר שהוא הולך להוריד את הריבית, בסדר?
כן.
השוק פה לאותם liquidity providers, כמו בורסאות, במיוחד בוא נגיד שהריסק קונטרולס עוד יותר ועוד יותר התאבו, אחרי כל מה שקרה עם הקריסה של FTX, ושראינו כמה שהכל נזיל. רק אציין שלאיתורו לא הייתה חשיפה ל-FTX, ולא היינו בבורסה הזאת, בגלל כל באמת הדיו דיליג'נס המעמיק שאנחנו עושים על כל ליקווידיטי פרוביידר, והם לא עברו את הריסק אצלנו. אז באמת כל העולמות של ניהול נזילות, כל העולמות של הקאסטדי, זה עולם שני, והעולם השלישי זה באמת, כן?
אוקיי, רגע, תשלימי את השלישי, ואני הייתי רוצה לחזור איתך באמת לכל הסיפור הזה של הניהול מלאי הזה, אוקיי? השלישי?
והשלישי זה באמת להרחיב את האופרינג של מה שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו בעולמות הקריפטו. אז אם זה עולמות הליסטינג, היום איתורו תומכת ב-150 מטבעות, ואנחנו כל הזמן רואים, אנחנו כל הזמן מוסיפים עוד ועוד נכסים, וגם, אתה יודע, רואים מה, כמו בפרוטפוליו שדיברנו קודם, מה העניין באמת של הלקוחות, ואנחנו רוצים לתמוך ולתת להם אקסס באמת למרב הנכסים שאפשר. אז גם עולמות הליסטינג, גם עולמות הסטייקינג, היום אנחנו, יש לנו 8 סטייקבל אסטס, שלקוחות בעצם יכולים בצורה מאוד מאוד פשוטה לקבל יילד על הנכסים שלהם. ובאמת כל הזמן להרחיב את האופרינג שלנו ללקוחות, ולהעלות עוד ועוד מוצרים בעולמות האלה.
אז זהו, אני רוצה באמת לשאול לגבי העניין הזה של גם הליקווידיטי וגם בכלל הקאסטדי. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על זה, את יודעת, בן אדם שנכנס לבורסה, הוא רואה את המספרים על המסך, אז הוא אומר לעצמו, טוב, מה זה משנה? אני קונה קצת ביטקוין. אז מהצד השני הם קונים ביטקוין, והכל בסדר, אבל בכזה... בכזאת כמות ובכאלה היקפים, בסוף מדובר כמו איזה סופרמרקט ענקי, שאם את לא קנית מספיק חלב, ואין לך מספיק חלב בקרטוני חלב במחסן הלוגיסטי, את לא תוכלי למכור אותם ללקוחות, אותו דבר גם ביטקוין. זאת אומרת, אם לא יהיה מספיק ביטקוינים בהכסנה אצלך, יש מצב שבתרחישי קיצון, את לא תוכלי לספק את הסחורה ללקוחות, וזה, אז כאילו, איך מנהלים את זה? איך אתה מגיע, לא את, כאילו, אבל אחרים, אבל איך אתה מגיע למצב שבו יש לך מספיק סחורה בשביל כולם? איך אתה דואג, איך אתה מנהל בעצם את המלאים האלה? מה ההבדל בין זה לבין, לא יודע, אנלוגיית הסופרמרקט הזאת שהשתמשתי בה?
אוקיי. אז קודם כל, לפני כל מטבע שאנחנו מעלים, יש תהליך due diligence מאוד מאוד ארוך, שאחד הדברים שאנחנו obviously בודקים גם זה את רמת הנזילות, בסדר? שיש למטבע הזה בשוק.
זאת אומרת, כמה אנשים מחזיקים את המטבע הזה ומכמה אני יכול לקנות?
מהרבה כיוונים, בסדר? גם ברמה של כמה נזילות באמת יש לך בשוק, כאילו כמה, מה עומק ספר שלך, ממש נזילות בשוק עם הפרוביידרים שאנחנו עובדים איתם. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אתה עושה בדיקות כמו concentrations, כמה אם יש ארנק אחד גדול, בסדר, שמחזיק במרב הטוקנים, זאת אומרת, יש תהליך מאוד מאוד ארוך של דידי שאנחנו עושים על המטבעות. בהתאם לדידי הזה, אנחנו בעצם עושים adjustment למה אנחנו יכולים לאפשר ללקוח. בסדר, אני יכולה גם לעשות כל מיני מגבלות, כדי שלא יקרה מצב כזה, שלקוח רוצה לקנות משהו, ואין מספיק את הליקווידיטי שקיים בשוק. זה יכול להיות הגבלה על כמה קליק סייז הוא יכול לעשות, כמה הולדינג הוא יכול לעשות. זאת אומרת, יש כל מיני ריסק פרמטר שאתה יכול לעשות היום, בשביל שלא יקרה מצב כזה, ולא קורה מצב כזה, שאין מספיק נזילות כדי לתמוך בפעילות של הלקוחות. זה מהצד הזה. מהצד של האינבנטורי, זה באמת, יש צוות שזה מה שהוא עושה, שהוא באמת בודק כל הזמן את האיזון הדק הזה, בין שיהיה לנו מספיק מטבעות כדי לתמוך בפעילות של הלקוחות, מצד אחד, מצד שני, שבאמת אני לא מחזיקה יותר מדי כספים בבורסות, זה מאוד מוגבל, יש לנו ממש ריסק פרמטר קבועים מראש, וזה כל הזמן, זה בלנס מאוד מאוד עדין, נכון? כי כאילו הרבה פעמים גם אתה פתאום קורה משהו, בסדר? ובדרך כלל הפתאום הזה קורה באמצע הלילה, באיזה יום שישי, 24/7 trading, והצוות הזה הוא צוות שתמיד on call, תמיד יודע להגיב, ובאמת אם קורים דברים בשוק אז להגיב בהתאם לזה שיהיה לנו מספיק להם בבורסאות כדי לתמוך בפעילות של הלקוחות שלנו.
זהו, כי זה מרגיש לי, יש איזושהי אמירה שהיא נשמעת ממש שקלישתית, שזה הכל בסדר עד שזה לא בסדר. אז כאילו, וזו אמירה כזאת, את יודעת, שאנשים כאילו אומרים, אוקיי, למה התכוונת? אבל זו אמירה נורא חכמה, כי היא אומרת, הכל יכול להתנהל על מי מנוחות כש... אין איזשהו סטרס, כשאין איזשהו מצב קיצון, כשאין מיליון אנשים שמבקשים למכור איזשהו נכס, או מיליון אנשים שמבקשים לקנות איזשהו נכס, אז הכל בסדר. בשיחת הכנה שלנו הזכרת באמת את GameStop, ושרובין הוד עצרו את המסחר בגיימסטופ, ומצד שני, אצלכם, את יכולה לקחת אותי לאיזשהו תסריט קיצון כזה, ואיך התמודדתם איתו?
כן, אז אני לא יודעת מי ששומע כאן, זוכר את רכיש לונה.
נזכיר, זה היה תחילתו של הווינטר הקודם, נכון?
אנחנו עברנו כבר כמה ווינטרים.
זה היה ממש אחד הקשים, טרה לונה בעצם, מטבע בעצם, שתמך בסוג של מטבע יציב מיוצב אלגוריתמית.
נכון, USD. USD שזה היה סטייבל קוין, שהוא לא היה מגובה בריל אסט, הוא היה בעצם...
הוא לא היה מגובה בדולרים אמיתיים, אלא הוא היה מגובה ב...
באלגוריתם שבעצם הוא אומר... שאתה תמיד, אם אתה בעצם ה-UST יורד משווי, או עולה משווי של דולר, אתה בעצם יכול למכור את ה-UST ולקבל לונה עבורו, ואז בעצם הארביטראז'ים האלה כל הזמן נסגרים, וככה אתה בעצם שומר שהשווי של UST יהיה שווה לאחד דולר.
זה מקסים בדיוק בשבוע האחרון, אז דוק וואן הורשע, ודוק וואן המייסד הורשע, וגם נשלח לכלא על, על האלגוריתם
הלא מאוד...
על האלגוריתם הלא מאוד, לא מאוד מדהים שלו, אז כן, אז מדובר היה בזה, אבל...
אבל אתה יודע, אומרים לא באמת, לא באמת, לא ממש מדהים, אבל את הצפיק, זה היה לו מרקט קאפ, גם של לונה וגם של UST, של 40 מיליארד דולר, בסדר? אנשים היו
יכולים...
אנשים היו יכולים לשים את ה-UST הזה בפרוטוקול, ובעצם לקבל יילד של 20%, ששם כבר אתה מרגיש... זה too good to be true, זה לא יכול להיות שאתה בעצם יכול לקבל כזה יילד. ובאמת מה שקרה במאי 2022, היה סוג של running to the bank, בסדר? השווי של UST התחיל לרדת, וירד ל-$0.84 דולר, ובעצם הלקוחות, מי שהחזיק את ה-UST בעצם הלך, מניסה למכור את ה-UST הזה עבור לונה, ובעצם היה הצפה כתוצאה מזה של לונה בשוק, והשווי של לונה ירד מ... הוא היה גם ב-100 דולר, אבל מ-22 דולר ל-0.0000 משהו כזה דולר, ובעצם היה קריסה טוטלית, בסדר? כל ה-40 מיליארד דולר בעצם נמחקו, ולקוחות בעצם היה ממש פאניקה, וכולם רצו למכור. עכשיו, אנחנו, היה לנו לונה על הפלטפורמה, וזה היה מדהים לראות איך ה-liquidity provider האחרים פשוט מושכים את הנזילות, מגבילים לך trade size, זאת אומרת, אתה יכול לעשות קליקים מאוד מאוד מוגבלים, ארביטראז'ים מטורפים בין הבורסאות, ספרדים ענקיים מן הסתם, ובאמת אנחנו באיזשהו שלב הפסקנו לאפשר קנייה של המטבע, אבל אפשרנו את כל הזמן לעשות את המחירה.
כי יש כל, סיפרת לי שיש כל מיני אתגרים מוזרים, כמו למשל המערכת לא תומכת במספר, בנקודה עשרונית, במספר אפסים אחרי הנקודה.
נכון, נכון, וזה גם קורה בבורסאות, שפתאום אתה רואה שהם לא מצליחים לתמוך בעצם במחיר. היום כבר יש לך, אתה יודע, יש לך שיב, ויש לך כל מיני כאלה, שזה גם ככה, זה המחירים. אבל זה היה מטורף לראות איך בורסאות לא מצליחות לעמוד בזה, גם בהיבט, גם בהיבט של ה-liquidity, גם בהיבט של ה-infrastructure שלהם, וזה היה, בוא נגיד, חלק, היו הראשונים שהפסיקו, זאת אומרת, את המסחר לחלוטין.
תתארי לי את הסיטואציה, מתי את מקבלת את הטלפון?
וואו, זה היה, מתי זה היה? זה היה במאי. היינו על זה, בסדר? ההתרסקות הטוטלית הייתה כבר כשאתה ראית ב-0.84 ש-UST היה לנו, אנחנו לא יצאנו את ה-UST, יצאנו רק לונה. אתה כבר היית מאוד אנזון על זה. זאת אומרת, זה לא ש-out of the blue...
הייתם במשרדים או הייתם בבית?
היינו, אני חושבת, בבית.
כן.
אני חושבת, אולי זה גם היה קורונה?
יכול להיות
זה הייתה תקופה. יכול להיות שזה
היה
קורונה? כן. וזה באמת מראה איך הציבור, איך, כמה חשוב האמון של הציבור בעולם הקריפטו, וכמה שהאמון הזה נשבר, איך זה יכול להביא למפלה מטורפת.
כי ברגע שיש את הדיפג הזה של UST, אז מה שקורה זה שכולם גם מתחילים לזרוק את כל שאר הסטייבלים, כי אף אחד לא יודע מה קורה.
בדיוק, וזה גם היה עניין של, אוקיי, עכשיו, האם זה הולך, זה קרה ב-UST, האם זה הולך לקרות בעוד סטייבל קוינס? עכשיו אני רוצה גם אולי להגביל את החשיפה של הסטייבל קוינס שלי. זאת אומרת, זה לא רק האירוע הנקודתי הזה, זאת אומרת, אתה צריך לנהל את כל המערך, וגם מה יקרה עכשיו אם עוד מטבעות יקרסו, ואתה כל הזמן, אתה לא רק מנהל את האירוע הזה, אתה כל הזמן מנהל עוד אירועים שיכולים ועתידיים לקרות, לא קרה. בא לנו אחר כך המפלה של FTX, אבל זה היה אחרי, וזה גם לא היה קשור באמת כאילו לעולם של לונה, אבל אתה כל הזמן, אתה לא מנהל רק את הסנריו הזה, אתה כל הזמן גם מנהל סנריו עם פוטנציאלים שיכולים לקרות כתוצאה מזה.
וגם הסיפור הזה שבו אתה מאפשר למערכת מסחר להמשיך לעבוד תוך כדי כזאת סערה גדולה, גם יכול להציל בעצם אחרים, כי אם יש איזושהי ריצה על הבנק בסטייבל קוינס אחרים, והם כן מגובים, אז אם מישהו מסוגל למכור את הסטייבל קוינס שלו ולקבל תמורתם דולרים,
נכון.
אז בסופו של עניין השחקנים האחרים שמייצבים את המחיר יכולים להיכנס לפעולה.
נכון, 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 וגם אני חושבת שגם היום אנחנו לא באותו עולם, כן? היום יש הרבה יותר רגולציה, במיוחד בעולמות של הסטייבל קוינס, זאת אומרת...
בין סטייבל קוינים אלגוריתמים לא נראה יותר.
לא נראה יותר, בשנים הקרובות. אבל כן, אתה רואה, נגיד USDC, זאת אומרת, הוא מאוד דומינטד בשוק. USDT היה איתו גם הרבה כל מיני עניינים של פאד, האם הוא כן מגובה, לא מגובה, אבל אני חושבת שהיום הוא גם שומר, בוא נגיד, על המעמד שלו, לפחות באסיה, כי היום באירופה הוא צריך להיות מקה קומפליינט, אבל...
כן, וגם בארצות הברית הם מדברים על הנפקה של...
נכון.
אני רוצה אולי לסיים באיזה כמה מילים על, על איתורו עצמה, ועל איתורו חלקה נמצאת, היא מונפקת בעצם בנאסדק.
נכון.
איך ההנפקה שינתה אתכם אגב?
אנחנו, אני אגיד לך ככה, ב-day to day אני לא חושבת. זאת אומרת, אנחנו עובדים ב-high volume לפני ואחרי. אתה יודע, זה היה אירוע נורא נורא מרגש, אירוע שחיכינו ועבדנו בשבילו, אבל אני, באמת אני הייתי אומרת שב-day to day, אני לא מרגישה באמת את האימפקט שלו.
כאילו הכנתם את עצמכם לדבר הזה, מה שחרות.
הכנו את עצמנו, ואני אגיד לך גם לפני, התרבות שלנו היא כל כך, אנחנו כל הזמן בריצה, בסדר, אנחנו כל הזמן רצים, 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 רצים. וזה פשוט, אתה יודע, זה לא העט את הקצב, זה לא יגביר את הקצב, אנחנו כל הזמן רצים, אנחנו כל הזמן רוצים לתת עוד שירותים, כל הזמן רוצים להיות אינובייטיב, כל הזמן באמת רוצים לתת את המוצר הכי טוב ללקוחות שלנו. וזה פשוט עכשיו עוד משהו, עוד נדבך, שאחת לרבעון, פשוט כולם, מה שהיה התוצאות שלנו פנימי, עכשיו זה פשוט מפורסם לכולם.
ועדיין איתורו יש בה לא מעט, למרות שחלק מהחברה בקפריסין, חלק מהחברה במקומות אחרים, אבל יש לא מעט אנשים, עדיין איתורו היא אולי המעסיקה הגדולה ביותר בתחום הקריפטו בישראל. מה, תספרי לי קצת על, על הצוותים שעובדים כאן בישראל.
אז באמת מרכז הפיתוח הוא בארץ, יש פה עוד צוותים כמו לא כולם, אבל יש פה גם מרקטינג, ויש פה גם מן הסתם פיתוח, אז גם יש פרודקט, וחלק מצוות הקומפליינס, אבל גם רוב, בוא נגיד, הקומפליינס מפוזר בעולמות, כל רגולציה עם העולם שלו. אבל כן, זאת אומרת, יש פה היום,
יש DNA ישראלי, יש, איך זה?
אתה יודע, יוני הוא ישראלי. יש מאוד DNA ישראלי. גם, אתה יודע, גם במשרדים לא בישראל יושבים גם אנשים מישראל. אז באמת יש מאוד מאוד DNA ישראלי, אנחנו תמיד מדברים גם עם חברות ישראליות, נגיד בעולם הקריפטו, חד משמעית.
עדי גטניו, תודה רבה שהיית איתנו באנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי.
תודה רבה, שהזמנת אותי.
בכיף. אם נהניתם מהפודקאסט הזה ומהפרק הזה, תנו לנו 5 כוכבים ותעשו לנו איזשהו שר, קומנטים, אנחנו קוראים את הכל, באמת, תכתבו לנו, זה מדהים, ואנחנו מאוד אוהבים. כנסו לאתר של איגוד הביטקוין הישראלי, אנחנו מספרים שם על המון אירועים שאנחנו עושים, הצטרפו לרשימת התפוצה, יש לנו מלא דברים, אירועים, מיטאפים וכן הלאה, ממש כיף, אז כדאי. תודה רבה, עדי גטניו.
תודה רבה.